בפירוש המהר"ל על המשנה העוסקת בעניין של קידוש השם וחילול השם, והמהר"ל התמקד כבר די הרבה בדבר התלוי במדרגתו של האדם. ככל שאדם הוא חשוב יותר, החיות שלו הולכת וגדלה גם ביחס לעניין קידוש השם, או חלילה ההפך, חילול השם. והוא עסק, ראינו את זה בשיעורים האחרונים, בצורך להקפיד על קבלת השררה למי שמתאים לה, ראוי לה, וכמה נזק יכול להיגרם מזה שאדם הלא ראוי ייטול שררה שלא מגיע לו. ובמיוחד תלמידי חכמים. ועכשיו אנחנו נראה שהמהר"ל מסיים את דבריו בביקורת מאוד חריפה על מה שקורה בדור שלו. בדור שלו זה כמעט 500 שנים. אז אם זה היה ביקורת לפני 500 שנים, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו? ועתה, אנחנו בפסקה האחרונה, ועתה, בעוונותינו, בדור הזה, הדור הזה הכוונה לדור שלו, לא די לנו בזה שאותם, אשר הם נקראים בשם רב, הם בעונש הזה של חילול השם. כן? ככה הוא אומר, שבזמנו יש כבר אנשים לא ראויים שנטלו כבר את המשרה הזאת, והם גורמים לחילול השם, כי הם בעצם לא מתאימים, והם נושאים בתואר הכבוד של רב, כשההתנהגות שלהם, ועוד מעט הוא ידבר גם על מדרגתם בחוכמה, בכלל לא מצדיקה את התואר הזה, אבל הם מוסיפים לסמוך ולקרוא בשם רב וחבר בני אדם אשר לא ראו אור התורה ולא זרח עליהם נר מצווה, רק הם שואלים קטנים. כלומר, המהר"ל יש לו ביקורת על עצם אלה שנקראים בשם רב והם גורמים לחילול השם, כן? וככל שאדם נושא בתואר חשוב יותר, אז הנזק הנגרם הוא יותר גדול כמובן. אבל הוא אומר, תוספת עוד, שמסמיכים אנשים להיות נושאים את התואר הזה, כשבכלל הם לא ראויים לזה, כי הם לא למדו תורה, והם לא מדקדקים במצוות, כמו שכמובן היינו מצפים מתלמידי חכמים. וכל הרוצה ליטול את השם, ייטול. אין כבר שום ביקורת על זה. וכתר תורה זאת מונחת לפני כל. כל אחד יכול לקחת את הכתר הזה, כן? כידוע יש שלושה כתרים, כתר כהונה, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. אז כתר כהונה, טוב, כהנים, כתר מלכות זה רבי דוד, וכתר תורה, כל אחד רוצה, מחליט שהוא מכתיר את עצמו, כבר לא צריך שמישהו יכתיר אותו. עד שהדבר הזה, אומר המהר"ל, הוא סיבה להשפיל כבוד התורה עד אפר ולהגדיל חילול השם על ידי בני אדם כמו אלו. למה? כי כמובן אומרים שאם זו תורה וזו שכרה, אוי לנו. בעצם הדברים האלה, האמת, הבאתי לכם את המקור, הם מפורשים כבר במסכת יומא. אני אקרא לכם את הגמרא הזאת, אין לכם את זה לפניכם, אני אקרא לכם את הגמרא, יש גמרא במסכת יומא בפרק שמיני דף פי וו, שבדיוק עוסקת בדבר הזה. אביי אמר כדתניא, יש לנו ברייתא. מה אומרת הברייתא? ואהבת את השם, השם אלוקיך. איך מקיימים את הפסוק ואהבת את השם אלוקיך? מה זה אהבת השם? אז בוא תשמעו חידוש. ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. זאת אומרת, מה זה אהבת השם? מה זה אהבת השם שלך? שאתה גורם לאהבת השם. כמו, מה זה אדם טוב? אדם שמיטיב. אתם מבינים? הגדרה של טוב. זה מי שמסוגל להיטיב. לכן מה אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא? טוב, הוא מיטיב לכל. אז מה זה הגדרת אהבת השם? לא שאתה אוהב את השם, שאתה גורם לאהבת השם. זה נקרא אהבת השם. טוב, אז איך עושים את זה? אז הגמרא מסבירה לך איך עושים את זה. בואו תשמעו. שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים. אומר רש"י, קורא מקרא, שונה משנה, משמש תלמידי חכמים ללמוד תורה, היא יישוב טעמי המשניות, מה טעמן ומאחן למדו. זה גמרא בקיצור, זה נקרא שימוש תלמידי חכמים. מה זה נקרא שימוש תלמידי חכמים? איך שאתה לומד מתלמידי חכמים את טעמי המשנה. הגמרא מקשה, מתרצת, מיישבת, עושה אוקימתות. טוב, אז אדם כזה יהיה קורא, שונה, משמש תלמידי חכמים, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו, על אדם כזה? שהוא תלמיד חכם, קורא, שונה, שימש תלמידי חכמים, ותוצאה, מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה אומרים עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלימדו תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר, פסוק בנביא ישעיה, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך את פער. זאת אומרת ככה, אדם כזה שהוא מלא תורה מצד אחד, כי הרי כתוב, קורא, שונה, משמש תלמידי חכמים, ובמידות הוא אדם מאוד מתוקן, איך רואים? הוא בנחת עם הבריות, הבריות נהנות ממנו, הוא לא רב עם כולם ולא מתקוטט עם אף אחד ולא צועק וכו', לא, הוא לא מעורב בכל המחלוקות שיש, לא קופץ בכל מחלוקת שיש. אז אדם כזה, זה גורם לקידוש השם עצום. ומה זה מוסיף? שבעצם רואים כמה תורה זה דבר טוב, עד כדי כך שמה אומרים? אוי להם, לבריות שלא למדו תורה, תראו מה הם מפסידים. תראו מה מפסיד מי שלא לומד תורה. תאמר, איך בעצם זה מרמם, זה מרומם, זה מעלה את כל המדרגות של כולם, כי מתוך שרואים את התולדות החיוביות של אותו אדם שעסק בתורה, רואים תולדות חיוביות, תראו איזה פלא פלואים, מה שקורה. אז אומרים, מה, זה לא ייתכן, זה חבל שנפסיד את זה, גם אנחנו. כן. היסוד זה הגמרא. גם בגמרא יש דברי מוסר, אגב, אתה יודע. אבל זה טעמי משנה, הכוונה, זה דברי חכמים המבררים את הטעם, מדוע זה מותר וזה אסור, זה טהור וזה טמא, זה חייב וזה זכאי. כן, זה הכוונה, טעמי המשנה, זה הכוונה. כן.
כן.
כן, זה הכוונה. הכוונה שתלמידי חכמים מבררים לך את הטעמים, את הסברות. ולא מספיק שאתה קורא את הגמרא. בשביל זה אתה רואה שצריך ללמוד גמרא, וצריך ללמוד ראשונים, וצריך ללמוד אחרונים. אבל באופן כללי, הכוונה של שימוש תלמידי חכמים, עיקר השימוש תלמידי חכמים זה לקבל מהם דעות ישרות. בכמה מקומות רש"י מסביר את זה בש"ס. שימוש תלמידי חכמים בדרך כלל תופסים את זה בצד הפשוט, שמה, הוא צריך כוס מים, אתה מביא לו כוס מים, זה גם נכון. אבל עיקר השימוש תלמידי חכמים זה שאתה דבק בדעות ישרות, ומכוון אותך אל האמת. זה לא פשוט למצוא את דרכו בין הדעות השונות. זה לא פשוט בכלל. יש הרבה דעות. אז איך אדם מוצא את דרכו? כן? זה התפקיד של התלמידי חכמים. הם מבררים את הסוגיות, והם מוציאות לפועל את האמת. זה כל העניין. זה נקרא שימוש תלמידי חכמים. טוב, זה אמרנו עכשיו, זה על הצד החיוב, נכון? עכשיו בואו נראה הצד ההפוך, הצד השלילה. אבל מי שקורא, הנה, לזה, על זה מדבר עכשיו המהר"ל. אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואין משא ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי, לא לפלוני שלמד תורה. אוי, לא לאביו שלימדו תורה. אוי לו לרבו שלימדו תורה. פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלין מעשיו, וכמה מכוערין דרכיו. ועליו הכתוב אומר, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. פסוק בנביא יחזקאל, שמדבר על חילול השם. אז זאת אומרת שככה, אדם ש... נושא בשם התורה, בכתר תורה, הוא חייב לגרום לקידוש השם. ואם חלילה וחס לא, אז זה גורם לחילול השם עצום, עד כדי כך שהגמרא מביאה את הפסוק שמדברת על חילול השם של עם ישראל שיצא לגלות. למה? כי מה, למה יציאת ישראל לגלות זה גורם לחילול השם? כי כולם אומרים, זה עם השם, תסתכלו. תראו איך הם נראים. בזויים, שפלים. אז מה? איפה עם השם? אז אני שבאמת לא מקדש שם שמיים, אז יש אותה תוצאה. זה אדם, אדם הזה נושא בשם, בכתר תורה, נו מה התוצאה? מה אנחנו מרוויחים? נכון, בדיוק. כן, רצית להגיד משהו? אתם רואים, אז בעצם יש פה גמרא. אז מה המהר"ל אומר? המהר"ל אומר שתי ביקורות. אומר שבאמת, קודם כל, לא מדובר באנשים שבאמת למדו תורה. עד כדי כך שהוא קורא להם בני אדם אשר לא ראו אור התורה, ולא זרח עליהם נר מצווה. אז זה בכלל עוד יותר גרוע. כי הגמרא פה מדברת על מי שלפחות למד, אבל הוא לא נושא ונותן באמונה, ככה פה הטענה כלפיו, אין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריאו. לא מדבר יפה, לא מדבר בנחת. אין לבריות נחת רוח ממנו. ואז התוצאה היא חמורה. אבל פה אומר המהר"ל בכלל, אנשים לוקחים לעצמם את כתר תורה, כאילו נושאים בתואר, והם באמת לא למדו. ומי שלא למד ונושא בתואר, ברור שהוא יעשה טעויות, וברוך שההתנהגות שלו לא תואמת את מה שנדרש ומצפים מתלמיד חכם. לכן יש לו על זה ביקורת מאוד חריפה. והיה ראוי בדור הזה, ככה אומר המהר"ל, הוא מדבר על הדור שלו, שכבר נתגלו בדור שלו קלקולים חמורים בתחום הזה, כן? זה היה צפוי. והיה ראוי בדור הזה, מפני כבוד שמו יתברך ותורתו, שזה באמת צריכה להיות הדאגה. כבודו של שמו, שלא ייקרא בשם רב, רק המופלג בחוכמה ובזקנה, למעט חילול השם, שלא יאמרו מעשה רב הוא. מה זאת אומרת? אומר המהר"ל, היום כל אדם קטן קובע כבר כאילו הלכה לדורות, ואז זה גורם נזקים עצומים. כן, כן. כן, בגלל שכנראה המהר"ל ראה שהמון אנשים צעירים כמעט לא למדו כלום, מעט מאוד, וכבר הם רוצים להיחשב כרבנים גדולים, כן, וצדיקים עצומים ומופלגים, ככה הם תופסים את עצמם ורוצים שיתפסו אותם. אז אומר המהר"ל, כדי לתקן את המצב, בגלל המצב הירוד הזה, היה צריך ללכת לקצה השני. זה שיטת הרמב״ם. כשאתה נמצא בקצה אחד, אז צריך ללכת לקצה השני כדי לתקן את המצב. אז איך לתקן את המצב? שהיה צריך לתקן תקנה כזאת שרב זה רק מי שקנה המון חוכמה, זהו מופלג בחוכמה, וגם לא אדם בן 18, אלא רק מי שכבר זקן. כן, יש הגדרות שונות מה זה אדם שנחשב לזקן. מה? או, זהו, על רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, כן. שמואל נקרא כבר זקן, הוא היה בן 52 כשהוא נפטר. כבר עבר את היובל שנים, מי שעבר כבר את היובל שנים בחייו. אפשר להגיד כבר שהוא עבר את המספיק בחיים שלו, אז הוא בעל ניסיון והוא... הוא יכול להיות אבו מתונים בדין. הזקנה נותנת לאדם משהו, היא נותנת מתינות והיא נותנת חוכמה.
יכול להיות בעל עיצה.
והוא יכול להיות בעל עיצה, נכון? ככה כתוב? בין 50 לעיצה, מי יכול לתת עיצות? לא פשוט לתת עיצות. אז בין 40 לבינה, בין 50 לעיצה, בין 60 לזקנה. בין 70 לסיבה, טוב, בגיזור יש דרגות. אז אומר המהר"ל, המצב הוא כזה מקולקל וכזה ירוד, שהיה צריך להגביל את האינפלציה הזאת של התוארים. והיה ראוי, כן, שלא ייקרא בשם רב, רק המופלג בחוכמה ובזקנה, למעט חילול השם, שלא יאמרו מעשה רב הוא, כלומר, שלא יתחילו ללמוד מכל אחד ואחד מה שהוא נוהג. וסומכים, אומר המהר"ל עכשיו בדור הזה, לקרוא בשם רב כל אשר ימלא ידו, רק שהתחיל לצפצף בכל בתלמוד. רק קצת, מתחיל קצת להיכנס לבית המדרש וקצת ללמוד כמה שורות בגמרא, אף כבר קוראים לו שם רב. אז זה מצב לא טוב, אומר המהר"ל, זה מצב לא בריא המצב הזה, צריך לתקן את זה. ויותר מזה, כי הדבר הזה הוא הסיבה בעווננו שתשכח תורה מישראל. למה? ככה אומר המהר"ל, תדע לך שהמצב הזה גורם לשכחת התורה. למה? בוא תשמעו את ההסבר למה. זה דברים, רבותיי, שצריך לפרסם אותם ולהדביק אותם על כל הקירות, מה שכאן אומר המהר"ל. זה היה מונע המון צרות. ויותר מזה, כי הדבר הזה הוא הסיבה באבוננו שתשכח תורה מישראל. למה? כאשר אין כל בני אדם כוונתם בלימודם לשם שמיים, בפרט קודם שיגיעו לשנים, והלוואי שמתוך שלא לשמה יגיעו לשמה. כי הרי גם כשהגמרא אמרה שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, המטרה היא לבוא לשמה. זה לא לגיטימציה להישאר בלא לשמה. המטרה האמיתית זה לשמה. אבל כשיטת הרמב״ם, אדם לא מגיע מיד למדרגה הזאת של לשמה. הוא לא מבין עד הסוף כמה התורה יקרה עם מפנינים. אז בהתחלה אתה צריך כמו עם ילדים. אתה מפתה אותו בדברים שהם דברים ביניים. אבל זה לא שבסופו דבר העיקר זה להישאר בלא לשמה. חז ושלום. אז אומר המהר"ל, הווי, הלוואי, וכאשר כבר זכה לשם, אבל מה קורה עכשיו? אז אומר המהר"ל, אנשים בקלות משיגים את השם, את התואר רב, יאמר מה יתרון לחכם מן הכסיל. אז מה קורה עכשיו בעולם? מה קורה עכשיו אצל בני אדם? אומרים רק רגע, תראה איך בקלות אפשר להשיג את התואר הזה, אפשר לקבל מעמד כזה. הרי תוך צ'יק צ'ק אדם יכול לקבל את זה. אז למה להתרוח כל כך הרבה? למה צריך להתאמץ? למה צריך עבודה כזאת קשה? וכאשר כבר זכה לשם, יאמר מה יתרון לחכם מן הכסיל? ולמה אני עמל? ומחסר נפשי משינה, כי בתר שמה אזלינה, העיקר שאני אקבל את התואר, והשם הוא הגורם, ולמה חוכמתי יותר? או ולמה חכמתי יותר? זאת אומרת, למה זה גורם לשכחת התורה? מסביר המהר"ל. כי נגיד אדם פעם מתוך שלא לשמה בלשמה היה רוצה להשיג את זה שיקראו לו רבי, אבל הוא היה יודע שכדי להשיג את ההגדרה הזאת, את התואר הזה, הוא צריך להתאמץ המון. אז זה היה גורם לאט לאט מתוך שלא לשמה, אדם בלשמה היה קונה שם טוב וקונה שם טוב בתורה, הוא היה הופך להיות חכם גדול. אז מתוך שלא לשמה, בסוף הוא הבין שהעיקר זה לא התואר, זה האמת שבזה. אבל היה דורש אדם לעמל יולד. זה היה דורש המון מאמצים, המון מסירות נפש. אבל אומר המהר"ל, זה נגמר. לא צריכים שום מאמץ. צ'יק צ'ק, קבל את זה. תוך שבועיים, קורס מזורז, אתה כבר הופך להיות הרב הגאון. עוד שבוע וחצי אתה כבר מקובל מדופלם. עוד חצי שבוע וזהו, אתה גדול הדור. ואז נגמר הסיפור. אז למה אנשים יתאמצו עכשיו ללמוד תורה? ולברר את האמת. הרי אתה יכול להגיע לתוצאה תכלס בשטח בלי כל המאמץ. עד שיחשבו בני אדם, כך הוא מסביר, כי בקריאת השם בו יקנה מעלת התורה. תראו עד כדי כך לאן מגיעים. לדבר המגוחך הזה. שמה שבאמת גורם זה השם. כלומר שאם יקראו לאדם בשם צדיק, זה יעשה אותו צדיק. איזו סגולה כזאת. אם תקרא לאדם בשם רב, אז בסוף הוא יהיה חכם. אם תקרא לו בשם צדיק, בסוף הוא יהיה צדיק. ככה עד כדי כך, אנשים מתבלבלים. במקום שמה שיגרום לשם זה העמל, זה יוצא הפוך. חושבים שהשם הוא זה שקובע עד כדי כך. ככה הוא מסביר שזה כבר היה בדור שלו. אז מה אנחנו נגיד? כל זה ראיתי בעוני, והיא גדולה אליי מן הסיבות הגורמות שתשתכח התורה מישראל. ומה אומר המהר"ל? אומר, אם אני צריך לנתח ולהבין למה יש ירידה, למה המצב לא טוב, ככה הוא אומר שבדור שלו המצב כבר לא טוב, למהר"ל יש הרבה ביקורת על הדרך בה גם למדו תורה בזמנו, שמיד היו ניגשים לפלפול, והיו עוסקים כל הזמן בפלפולים וחקירות, כשלא ידעו ולא למדו את הדברים לפי סדרם. המהר"ל מאוד מאוד דבק בסדר הנכון של לימוד התורה. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, אצלו זה דבר בל יעבור, שאדם צריך ללמוד תורה לפי הסדר הנכון, כי אחרת זה כמו לבנות בניין, בלי לבנות את היסודות ואת הקומות התחתונות, הוא כבר רוצה לבנות את הגג, זה לא עובד. זה הוא מאוד קיצוני בזה המהר"ל, כידוע. לא כולם מסכימים עם השיטה שלו, וזה כמובן לא גם נאמר לגבי אותם אנשים שלא זכו ללמוד לפי הסדר כשהם היו צעירים, כי אז הסדר מתהפך, כן? אתה לא יכול להגיד למישהו שלא למד תורה לגיל 40, טוב, אז בואו נתחיל ללמד אותך עכשיו אותיות, לך לקרוא פסוק, כי הוא כבר למד בהרבה תחומים, הרבה דברים מאוד גדולים, והוא פיקח וחכם בכל מיני מדעים וכל מיני דברים הוא מבין מאוד. אז זה כבר משנה, אבל הוא מדבר על אותם שרוצים לקפוץ, רוצים לדלג, רוצים לשרוף תחנות, אז זה לא עובד ככה. והנה אתם רואים, הוא אומר, אני לדעתי המצב הזה שאנשים מקבלים תואר ונוסעים בכתר הכבוד של התורה בלי שהם ראויים לזה, אומר המהר"ל, אצלי הדבר הזה ברוך שזה גורם לשכחת התורה. כי אנשים לומדים שזה כבר לא קובע, מה שפעם היה קובע, שאדם היה כל כך הרבה עמל. ואף, כן, על הזקנים, בעלי תורה כבר קראו תגר על השמיכה הזאת, כמו שנמצא בתשובות הרבה. כבר מזמן יש ביקורת על זה שמחלקים את השמיכה הזאת להורות, כי הדור כבר לא ראוי לזה. ובוודאי המנהג הזה כדי לנהוג כבוד בלומדי תורה אשר הם ראויים לה, ועתה היה הדבר הזה סיבה למעט כבוד התורה ולהשפיל תפארתה התחתית. כי זה צ'ק בלי כיסוי. אנחנו במצב, אומר המהר"ל, של צ'ק בלי כיסוי. אז אנשים תופסים מקומות, תופסים את ההנהגה, ושואלים אותם שאלות, והם עונים כאילו שיודעים ולא יודעים, וזה גורם לקלקולים עצומים ולירידת התורה. ולכן יש להם לחוש על כבוד קונם וכבוד התורה, אשר בעווננו כמעט שכבה גחלת התורה לגמרי, והוא ידבר ברחמים, יסיר מעלינו כל מכשול וידריכנו בנתיב יושר ואמת. כן, המהר"ל כאן גם בהמשך הוא כידוע המהר"ל גם מתמודד עם דעות מאוד מסולפות בהבנת דברי חז"ל. היה לו מאבק מאוד קשה נגד כל מיני אנשים שהיו מוציאים שם רע על דברי רבותינו, כי הם לא הבינו אותם, והם גרמו ללעג על דברי חכמים. הוא כתב על זה הרבה. המהר"ל היה מגויס להגן על כבוד דברי החכמים, להראות את העומק, מה כל השיטה שלו. כל שיטת המהר"ל זה להראות את העומק שיש בדברי חכמים. כמה חוכמה, כמה עומק יש בדבריהם. ומי שלא לומד כמו שצריך, אז הוא חושב שמדובר בדברים של מה בכך, או לפעמים אפילו יש לו ביקורת על החכמים, שכאילו אמרו דברים לא נכונים. מהר"ל ניהל מלחמת חורמה נגד זה. מלחמת חורמה. בהמשך הספר הוא מזכיר שיש אנשים שמעיזים לזלזל בדברי חכמים ומשמיעים בשם התורה כל מיני דעות מסולפות ביחס לאמונה, ומוצאים כל מיני פירושים על אגדות הש"ס, פירושים של דופי. והמהר"ל כל החיים שלו היה מגויס להראות כמה דברי רבותינו הם אמת לאמיתם. ואם אתה מתייחס לדברים האלה בזלזול, זה בגלל שאתה לא מבין, אתה פתי. אבל אם היית מבין את עומק העניין, אז היית רואה כמה אור יש בדברי רבותינו. והמהר"ל פה הוא אחד מן המקומות שהוא חושף מדוע לדעתו המצב הזה נוצר. כן? זה, בדוח שלו זה כבר התחיל. כל אחד אמר מה שהוא חשב והתחיל לפרש את דברי החכמים כמו שבא לו, ואמרו כל מיני דברים זרים ומוזרים. הוא כתב בין היתר ספר שנקרא באר הגולה בשביל זה, כדי להגן על דברי רבותינו ועל האגדות ועל המדרשים של חז"ל. כל זה למה? אז הוא מסביר שבגלל שלא לומדים תורה כמו שצריך, ובכלל במקום להתייחס לתורה כדבר שדורש עמל וזקנה ומידות טובות, אז זה כבר מה שקובע זה מי יישא תואר יותר גדול ומה שיותר מהר. חלוקת תוארים זה מה שהוא כאן על זה, את זה הוא מבקר כאן. הוא אומר, זה יגרום לשכבת התורה, כי אין כבר ידיעת התורה לאורכה ולרוחבה. לא לומדים כמו שצריך. זה, הדברים האלה צריכים לעשות רושם מאוד גדול. מה שכאן אומר המהר"ל, זה דבר שצריך לעשות רושם מאוד גדול. צריך הרבה זהירות. כן, ממי לומדים תורה? ושכמובן יתקיימו דברי הגמרא, שתלמיד חכם צריך לגרום לקידוש השם, צריך להיות שלם בחוכמתו, אבל בעיקר במידותיו, ושהבריות יהיו נהנות ממנו, שמחות ממנו, ושהוא באמת קרא, כמו שההגדרה ניתנת פה, כן, קורא, שונה, משמש תלמידי חכמים, משא ומתנו בנחת עם הבריות. הנה נותנים לנו את הקריטריונים איך לקבוע מי באמת תלמיד חכם שראוי להורות. אז זה רק מי שעונה לממדים האלה, אז הוא ראוי לשאת בשם, בתואר הנכון. אומר המהר"ל, היה ראוי לצמצם מאוד ובאמת להתרגל לקרוא בשם רב רק מי שעונה לכל הדרישות. צריך לתקן את המצב, ככה הוא אומר. בצערנו הרב, המצב הוא הפוך היום. ככה הוא אומר לדור שלו, ובינתיים המצב לא השתפר. ולפעמים אנחנו רואים באמת, גם בימינו, תקלות מאוד חמורות, שאנשים רצים אחרי כל מיני סוגים של בני אדם. הם סומכים עליהם והולכים אחריהם בעיניים סגורות, ומתייעצים בהם, ובמקום שיצא דבר טוב וקידוש השם בעולם, אז יוצא הפוך, ואומרים זה עולם התורה, זה מה שעושים אצלכם, וזה התוצאה, וככה מתנהגים. ובמקום שהם ייתנו דוגמה לעם של יושר וכבוד ונחת, זה בזה מתעסקים, מה הולך פה? צריך זהירות, יש אחריות מאוד גדולה לעולם התורה. אי אפשר לבוא להאשים את העם במדרגתו, כן? נגיד, המצב של הדור לא טוב. המצב של הדור לא, דור לא טוב, אז זה כמו הגוף. אתה רוצה להבין מצב הגוף? צריך לבדוק מצב הראש. צריך לראות מה קורה בלב, בראש ובלב. זה, לפי הבריאות של אדם, היא נקבעת על פי ראשו ועל פי ליבו, לפי הראש והלב. שם זה, זה כבר קובע את הכל. ואז אחר כך אפשר לבוא בטענות אל הפשוטי העם, כבר זה עובד. טוב, זהו, עד כאן דברי המהר"ל. כן? קורא להם שואלים קטנים, כי כתוב שואלים קטנים, מחבלים כרמים. מה זה מחבלים כרמים? כרם בית ישראל. מה? כן. אבל זה פסוק בשיר השירים. שואלים קטנים מחבלים כרמים. הכוונה שהם שואלים, כי הם עושים דברים, השואל הוא נוהג ברמאות. כשהשואל רוצה להשיג משהו, איך הוא עושה את זה? עושה את זה ברמאות. כן? קטנים, כי הם קטנים בחוכמה. הם לא באמת גדולים בחוכמה. אז איך בכל זאת הם מצליחים להשיג תוארים והשפעה וכבוד וכו' ומעמד? ברמאות, כן? הם קוראים להם שואלים קטנים. מה התוצאה? מחבלים. הם מקלקלים. כי הם כאילו באים לקבוע סטנדרט. הם כאילו באים לקבוע מה התורה אומרת. מה, זה גורם לנזקים עצומים. העם נמשך אחרי האנשים האלה, ואז התוצאה היא חמורה מאוד. במקום שהתורה תופיע באמיתתה ובהירה וגדלותה, היא מופיעה כתורה של שואלים קטנים. ככה אומר. כן, שלום. טוב, זה סיפור אחר כבר. שמע, מה באמת הקונטקסט שם בשיר השירים, זה משהו אחר. צריך לראות מה רש"י או משהו. מה?
זה לא ערב עולם?
זה מה?
ערב
עולם?
כשמדברים על כנסת ישראל, השואלים הקטנים, שהשגרות הקטנים זה ערב עולם, שגרמו לישראל לפתור
בחטא העגל. כן, יש מי ששומר את זה? ככה אתה זוכר? אפשר להסתכל ברש"י. אני לא זוכר מה ששמע אומר רש"י על שואלים קטנים מחבלים. לא זוכר מה אומר רש"י. צריך להסתכל שם ברש"י, מה הוא אומר. טוב, זהו.